בסייעתא דשמיא, השבת נקרא סדר פרשת שלח לך, שנת תשפ"ב, יהיה שיעור לרפואת כל חולי עם ישראל ובכללם לאור מנחם בן שאולי סעדה, עליזה בת לינדה, יעקב בן זולה, מאזל בת זולה, אורית בת אביבה, נג'מה,
יעקב,
בן רחל,
יהושע,
חנן, בן לאה,
ודגנית,
רחל בת מרים. אל נערפן עליהם, אל נערפן עליהם, אל נערפן עליהם, ונאמר אמן. כן יהיה השיעור לעילוי נשמת מור סבי, רבי אברהם חיים, בן קורשי. וידבר אדוני אל משה לאמור, שלח לך אנשים ויתור את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל, איש אחד, איש ירד למטה עבודיו, תשלחו כל נשיא בהם. נהדר, נפלא, מקסים. סוף הפרשה, כמובן, הפרשה מסתיימת במצוות הציצית, עליה נאמר, ולא תטור אחרי לבבכם וחייניכם אשר אתם זונים אחריהם. פה צובנו לטור, פה צובנו שלא לטור. אומרים על זה חז"ל, לשים לב, לתת את הדעת על העניין הזה. במקום שנאמר שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען, אף על פי שזה מעת השם הייתה המצווה, שלח לך אנשים ויתורו, מכל מקום, כמה מכשול, כמה כאב, כמה צער יצא לעם ישראל מאותו ויתורו. וקל וחומר, בן בנו של קל וחומר, אם בעת שציווה הקדוש ברוך הוא ויתורו יצא מה שיצא להם, אם כן, מה נוראות יכולות להיות התוצאות של ולא תטור, אם אדם טר אחרי עיניו כמו סוף הפרשה. אז כל אחד צריך לשים לב, זו פרשה שיש בה הרבה מאוד עניינים, על כל עניין אפשר לדבר הרבה מאוד, באמת הרבה מאוד, לא רק ברובדים ובעומקים, אלא גם מצדדים שונים של העניין והבנות שאפשר למצוא בפסוק אחד כמה וכמה הבנות שכולם ממוראות לחיים והם דברים נפלאים מאוד מאוד. כל אחד שם לב ויודע שיש בסך הכל בחמשת חומשי תורה שלוש פרשיות שהשמות שלהם הם עם שורש שין למתחת. פרשת וישלח בחומש בראשית, פרשת בשלח בחומש שמות, ופרשת שלח לך בחומש במדבר. שלושת הפרשיות האלה, השורש שלהם זה שין למד חטא, שין למד חטא. שלושתם עושים בפחדים, עוסקים בפחדים. שלושת הפרשיות האלה עוסקות בפחדים. יש בהם עניינים שקשורים בפחד. הפחד של יעקב מפני עשיו, כמו שכתוב, וירא יעקב ויצר לו מאוד לפני, בפרשת וישלח. הפחד של עם ישראל מפני המצרים בפרשת בשלח, כמו שכתוב, ויראו מאוד ויצעקו. עניין של יראה, עניין של פחד, ובפרשה שלנו הפחד שהמרגלים מפחידים בו את עם ישראל, ומה שהם אומרים, הארץ אשר עברנו בה ארץ לתור אותה, ארץ אוכלת יושביה וכו'. יש גמרא בשבת, דף עין זין, עמוד א', עמוד ב', סליחה, ששם הגמרא מביאה עניין שלכאורה הוא נשמע תמוע מאוד, אני אצטט לכם אותה, לא הבאתי את הגמרא פה אבל כתבתי אותה, וננסה להבין לפחות עניין אחד מתוכה קצת יותר לעומק כדי לקבל איזשהו כיוון בפרשה גם לחיים שלנו. אז הגמרא אומרת, חמש אימות הן, אימת חלש אל דיבור. יש חמישה דברים מפחידים, אימה מלשון פחד, הורפייד, והם חמש אימות, חמש פחדים שמטיל חלש על גיבור. חמש אימות אין, אימת חלש על גיבור. הגמרא לא אומרת אימת פחדן על גיבור, הגמרא לא אומרת אימת חלש על חזק. הגמרא אומרת דווקא אימת חלש על גיבור.
כל החמש הן אימת חלש על גיבור.
כן, עכשיו אני מביא לך את החמש. אימת מפגיע על אריה, אימת יתוש על פיל, אימת צממית על הקרב, אימת צנונית על נשר, אימת כלבית על לוויתן. אלה, כן, אלה חמשת הדוגמאות שהגמרא מביאה, שבהם ישנם יצורים או חיות קטנות וחלשות, שהן מצליחות להטיל אימה על היצורים הכי גדולים, הכי חזקים, הכי גיבורים, הכי מרשימים בטבע. אריה, פיל, עקרב, נשר ולוויתן. יצורים חזקים, סוכנים, גיבורים, והגמרא אומרת, יש על כל אחת מהן איזושהי חיה קטנה, חיה קטנה לא משמעותית, שהיא מסוגלת להטיל על אותה חיה ענקית, גיבורה, מסוכנת, אימה, פחד. איך היא עושה את זה? עכשיו, אנחנו לא נדון בכל החמש, כי זה לא נעשה השיעור. אני רק רוצה לקראת דוגמה אחת, וממנה ללמוד על היתר. אומר רש"י, מה זה מפגיע? הגמרא אומרת, אימת מפגיע על אריה. אריה זה מלך החיות, אריה נקרא גיבור שבחיות, וישנה חיה שנקראת מפגיע, שתכף ננסה להבין מרש"י מהי החיה הזו, רש"י על הגמרא, והחיה הזו מצליחה להטיל פחד, אימה על האריה, מלך החיות. מה זה החיה הזו? חיה קטנה, אומר רש"י, וקולה גדול, ושומע. יכול להיות. יכול להיות, יכול להיות. חיה קטנה, אז הנה פה יעקב אומר שיש איזה...
שיניים גדולות, היא צורחת על האריה,
והאריה נבהל. חיה קטנה וקולה גדול, ושומע, וירא שתהיה בריאה גדולה ובורח. תקשיבו למרחים, תקשיבו טוב. חיה קטנה וקולה גדול, ושומע, מי שומע? אריה. וירא, אריה, שתהיה בריאה גדולה. הוא שומע קול גדול, האריה מפחד שתהיה בריאה גדולה מאחורי הקול הגדול, ובורח. ערב טוב. ובורח. האריה מלך החיות, האריה הגיבור, בורח מפחד, מיצור חלש וקטן ממנו בהרבה. רק מה? יש לו, לאותו יצור חלש, קול גדול. קול גדול. עכשיו, לקח לחיים. אומרת לך התורה למעשה, אומרת לך התורה למעשה, כל מה שמפחיד אותך בחיים הוא חלש, הוא אשלייתי. אנחנו חושבים שהעולם הולך ומתחמש, לא, העולם הולך ומתחלש. וככל שהוא מתחלש, נעשה חלש, הקול שלו נעשה גדול יותר. ומה שאנחנו מפחדים ממנו זה יציר הדמיון שלנו בעקבות הקולות שאנחנו שומעים אצלנו בדעת. זאת אומרת, אם אני מסתכל על המפגיע בנתונים אובייקטיביים, מדעיים, אין לו לא את המסת השריר של אריה, לא את הספרים, הציפורניים האדירות של אריה, לא את השיניים והלוע והלסתות וכוח הלסתות של אריה, אין לו שום סיכוי בהתמודדות מדעית מול האריה. איך יכול להיות שאריה בורח? אריה שומע קול גדול, וכמו שרש"י מסביר לנו, ושומע וירא, הוא מפחד. ממה הוא מפחד? אצלו בראש, בעקבות קול גדול, צריכה לבוא חיה גדולה. אני רואה בעיניים חיה קטנה, לא אריה רואה את החיה הוא לא מאמין שזה חיה קטנה. הוא אומר, זה תשמוע של החיה הגדולה. עכשיו זה נשמע מגוחך, נכון? הנה פה זה מלא חיוך על השפתיים. אלה החיים שלנו. היום כשאדם נמצא במציאות ונתקל באיזשהו דבר שגורם לו יראה ופחד, זה בדיוק מה שקורה לו בראש. הוא מפחד מהבלתי נודע. הוא מפחד ממה שיבוא אחרי הקול הגדול.
הוא מדמיין.
הוא מדמיין את ה... הוא משלה ומדמיין את עצמו, וממילא בעקבות כך בורח. וזה מה שאומר הקדוש ברוך הוא, וידבר השם למשה לאמור, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען. אומר רש"י, שלח לך לדעתך. עכשיו, המרגלים הם שלוחי משה רבינו עליו שלום, שלוחי עם ישראל. שלח לך, שלח זה לשון שליחות. אנחנו יודעים שיש כלל בגמרא, שלוחו של אדם כמותו. זאת אומרת, השליחים יוצאים מכוחו של המשלח. המשלח במקרה שלנו זה לא פחות ולא יותר ממשה רבנו עליו השלום, ועליהם למעשה לקבל את הכוח מן המשלח. עם איזה כוח המשלח שולח אותם? הוא שולח אותם עם הכוח לתור את הארץ. זאת אומרת, עם איזה עיניים הם אמורים להסתכל?
פערים.
ודאי. אבל עם העיניים של מי? כוח המשלח. עם העיניים של משה רבנו עליו השלום. כשאדם יוצא לשליחות, ששלוחו של אדם כמותו, זה בתנאי שהמשלח בטל, שהשלוח בטל למשלח. אם השלוח לא בטל למשלח, ועושה שינוי בשליחות, יש מחלוקות אדירות בחז"ל, אם השליחות שלו בטלה, כאילו לא הייתה, שום מעשה שהוא עשה לא נחשב כאילו עשה אותו, והוא לא יכול לחייב את המשלח בו, או לזכות אותו. זה דבר בעל השלכות נפקויות משפטיות, בחושן משפט. השאלה האם המשלח שינה מן השליחות, דהיינו, לא היה בטל למשלח, או שלוח עשה בדיוק את הוראות המשלח, וממילא היה בטל אליו. המשלח שולח למעשה עם השליח את הכוחות שיש לו, במקרה של משה רבנו, את כוח הראייה של משה רבנו, את הכלים שיש למשה רבנו לבחינת המציאות. ומה שאומר רש"י, שלח לך לדעתך, מה שאומר לדעתך, דהיינו, כביכול שהקדוש ברוך הוא אומר, זה לא לדעתי, אלא זה לדעתך, למשה רבנו, אני בענווה מציע את הפירוש הבא, שמה שרש"י מתכוון זה, לדעתך, דהיינו, לפי הדעת שלך, משה רבנו, תן להם את הדעת שלך, את סט הכלים המנטלי שלך כמשלח, כדי שהם יוכלו לעשות את העבודה של תיירות בארץ בעיניים שלך, מתוך ראייה של משה רבנו עליו השלום.
איך נשמעה השיחה בין משה לבינם כשהוא שולח אותם?
התורה מתארת אותם. וישלח אותם משה וכולם אנשים, ואז הוא, אחרי שהתורה מתארת מי הם, עם שמות מפורשים, כל שם באמת באמת אפשר לדבר עליו, שעות, אני לא מגזים. תראו קומר על זה, תראו רבי אלעזר מברומייזה, הרוקח על הפרשה, איך הוא עושה כל שם של זה, זה שום שם פה לא מקרי, לא, זה הכל גימטריות, וזה כנגד 12 ברכות שיש במי שנושא אישה, וכנגד כל שבט עם הכוח המיוחד שלו. השמות הם מאוד מאוד מסוגלים. אבל כל פעם, מה הוא אומר להם? הוא אומר להם במיוחד, הנה השיחה, הוא ראיתם את הארץ מהי, ואת העם היושב עליה חזק הוא אורפה, המעט הוא עם רב, ומה הארץ אשר הוא יושב בה טובה היא עם רעה, ומה הערים אשר הוא יושב בהן במחנים ובמבצרים, ומה הארץ השמנה היא עם רזה, וכן על זו הדרך, יש בה עץ. ברור שההוראות שלהם לא הוראות פשטניות, זה ברור. כן, יש בעץ, חז"ל מבין שזה, הוא שואל תעזור הקדוש ברוך הוא, שואל אותם האם יש בה את עץ החיים. יש בעץ, הוא שואל אותם, יש עץ חיים?
לא
עץ החיים. עץ חיים של גן עדן. על עץ החיים, בהבדל מעץ הדעת טוב ורע. האם אתם מסוגלים למצוא בארץ ישראל את עץ החיים? ארץ ישראל היא האישה של האדם. זה לא אני אומר, זה זוהר אומר, זה מפורש. ארץ ישראל היא אישה. מצרים הייתה כמו אימא. לכן, מצרים היא רחם. היא הוצאתי גוי מקרב גוי. מתוך הבטן, נכון? אז הגוי היה, הגוי זה עם ישראל, שהוצא מגוי אחר, דהיינו מהקרביים, מקרב גוי אחר. הגוי האחר זה מצרים. עם ישראל נולד כשהוא יצא ממצרים. הוא יצא מהרחם המצרית. עם ישראל מגיע לארץ ישראל, חז"ל מדמים, זה גם הקומר לא עושה, זה בדיוק את אותו דבר. הוא אומר, האישה של האדם זה ארץ ישראל. ארץ ישראל זה כמו האישה. האישה של עם ישראל זה ארץ ישראל. ארץ ישראל זה כמו אישה לאדם. 12 הברכות שהוא מונה שם, שנמצאים, שהגמרא מביאה, שאדם שאין לו אישה שרוי בלא טובה, בלא ברכה, בלא תורה, בלא חיים, בלא... ועוד 12. אז אותם עניינים, הוא אומר, של האישה, אותם עניינים בדיוק בארץ ישראל. זאת אומרת, ארץ ישראל זה לא דבר, זה לא רק הטריטוריה. בוא נגיד ככה, זה הטריטוריה, אבל זה לא ה... כשאנחנו אומרים ארץ ישראל, אנחנו מתכוונים להרבה יותר מזה. אז ארץ ישראל זה הארץ העליונה. הארץ העליונה. ארץ זה לשון רצון, לשון לרוץ, ואין אדם רץ אלא למקום שליבו חפץ, וישראל זה לראש, אותיות לראש, זה המקום העליון, המקום העליון. אז מה זה הרצון העליון? הרצון העליון זה אותה ארץ שנמצאת בעליונים. בעליונים זה לא בגובה, בעליונים זה פנימה. זה מה שמניע אותי. כן? זה הכלי לגילוי כל האור. רצון זה תחילת בניין הכלים, זה ברצון. כמו שבחבד יש בקטר, זה רצון ותענוג. בקטר יש בחינות ברצון ותענוג. מה לפני מה? רצון. לפני תענוג. אוקיי. לא, אבל רצון מתחיל. רצון לתענוג. נכון? לא צריך שיהיה רצון. הרצון זה אב. אב כל דבר זה רצון. טוב, אז הוא אומר להם, וראיתם, בקיצור, אז אמרנו, השלוח צריך להיות בטל למשלח, נכון? איפה אנחנו רואים את זה יפה? בהפטרה. בהפטרה, נכון? בהפטרה, מה יש לנו בהפטרה? יהושע בן נון שולח שני מרגלים. נכון? שני מרגלים. אגב, המילה מרגלים, תזכרו, לא נזכרת בפרשה אף לא פעם אחת. אוקיי? היא נזכרת בהפטרה, והיא נזכרת בספר דברים שמשה מדבר על מסכם את דברי הימים של עם ישראל במדבר, אז שם זה מופיע. אבל פה מופיע, וישלח יהושע בן נון בהפטרה של השבוע, יהושע פרק ב', מן השיטים שניים אנשים מרגלים חרש. אומרים חז"ל, אל תקראי חרש, אלא חרס. חרס, מלשון חרסים, כמו קד של חרס. מה הכוונה שאני אומר חרס? ערב טוב וברך, בסדר גמור. מה אני מתכוון לחרס? כן, שם המדרש אומר שהם התחפשו למוכרי חרסים, למוכרי קדים מחרס, ולא נזכרו בשמותם, נכון? הם לא נזכרו בשמותם. פה לא כתוב מי היו המרגלים. אנחנו יודעים את זה מהמדרשים, אבל לא, ביהושע לא כתוב מיהם. לא כתוב מיהם. זה בדיוק ההפך ממרגלי משה רבנו עליו שלום. המרגלים של משה רבנו עליו שלום, הם לא היו מרגלי חרס. הם היו אנשים, ראשי מטות, נזכרים בשמותיהם. הם לא השכילו להתבטל למשלח. חרס זה נקרא לזה החומר הכי פשוט. כשאני מדבר על קדי חרס, בהבדל מקדי נחושת, קדי כסף, קדי זהב, קדי חרס זה מבטא חומר פשוט ביותר. זה אדמה מוקשת. והם לא נזכרים בשמותם. הם ביטלו את עצמם למשלח, ביהושע. אצלנו בפרשה הם לא מבטלים את עצמם למשלח, ולכן הם נזכרים בשמותם, מתוארים כנשיאי המטות, אנשים, שרש"י אומר, לשון חשיבות, ועוד בכמה וכמה מקומות בפרשה מוזכר כמה הם היו אנשים חשובים. אומר צדוק הכהן מלובלין בפרי צדיק על הפרשה, על במדבר, וראיתם את הארץ מאי, אחד העניינים שהם צריכים לעשות במסע הזה, זה לראות את הארץ מאי. אומר צדוק, וראיתם את הארץ, לכו לארץ במבט שרוצה לראות טוב. כשאדם הולך עם רצון לראות טוב, המבט שלו משתנה. ומה שנראה כמו ארץ אוכלת יושביה, פתאום האדם רואה נס של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא מעסיק אותם שם, את יושבי הארץ, בלוויות הרבה, כדי שלא יראו את המרגלים ולא יבחינו בהם. זה הכל שאלה של נקודת ההסתכלות. כשרוצים לראות טוב, אומר צדוק הכהן מלובלין, רואים טוב. זה עניין של רצון. לכן גם כשאדם, אתן לכם זה בדוגמאות שהן דוגמאות מאוד מאוד שכיחות. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. יש, כל אחד מכיר את זה, שעולה מישהו לקרוא בתורה, או עולה חזן, והטעות הכי קטנה שהוא עושה, כולם קופצים עליו ותקנים אותו. נכון? תמיד יהיה אחד שהוא הראשון. הוא מחפש את הטעויות של הקורא. אם הוא לא היה מחפש, הוא לא היה מוצא, או היה נסחף אחרי הקהל, אבל לא היה ראשון. אדם מסתכל לאן, למה שהלב שלו רוצה. הוא רואה מה שהלב שלו רוצה. אם גבר ואישה הולכים לקניון, האישה אמרה לגבר, בוא נצא לטייל, אז כל גבר צריך לדעת, בוא נצא לטייל, הוא צריך לשים ארנק בכיס, אמצעי תשלום, וללכת טייל. עכשיו, הולכים טייל, איכשהו מגיעים לקניון. מגיעים לקניון, יוצאים מהקניון, הגבר ראה חנויות ספורט, כל מיני דברים שקשורים לציוד, אתגרי, לא יודע, כל מיני כאלה, האישה ראתה חנויות בגדים. שאל אותה בחוץ, מה רוב החנויות בקניון? תגיד מה זה, ברור, בגדים. בגדים וכלי בית.
לא,
הרוב, כן. הכל אין שם, זה הכל מלא בגדים וכלי בית. שאל את הגבר בנפרד, מה יש בקניון הזה? הוא יגיד לך, תשמע, חנויות ספורט, חנויות ציוד, טיולים, קמפינג וכאלה. למה? כל אחד רואה את מה שליבו חפץ. את הרצון, הרצון לראות משפיע על הראייה. יכול להיות שזה לא על הראייה אובייקטיבית, בסוף העיניים פועלות גם כמו מצלמות אוטומטיות. אבל התרגום של מה שאנחנו עושים לראייה האובייקטיבית, התרגום בראש בסוף משאיר בדעת שלנו רק את מה שאנחנו רצינו לראות לכתחילה. לכן יש עניין גדול מאוד לשנות ולעבוד על זה, לשנות את המבט מתוך, כל מבט, על כל עניין, יהיה מתוך רצון לראות טוב. זאת אומרת, אני רוצה לראות טוב. אני הולך לאירוע, אני רוצה לראות טוב. אני הולך לטייל, אני רוצה לראות טוב. אני בא הביתה, אני רוצה לראות טוב. אני מחפש את הטוב. אני נעשה בלש לטוב. דיטקטיב, לטוב. לא מחפש את הרע. אותו דבר עם הילדים, אותו דבר...
דיטקטור.
כן, דיטקטור, בדיוק. טיב טוב, דיטקטיב טוב. זה מה שאתה מחפש. זה לא לבוא הביתה ולראות למה לכן את השיעורים, מה עשית, מה המורה אמרה בבית ספר, למה קיבלת את זה, למה זה לתפוס אותו כל הזמן בשגיאות שהוא עושה או בשגיאות שהיא עושה, זה בין איש, בין אישה, בין ילד, בין ילדה, זה נעשית בלש לרע. מה אימנת את העיניים שלך לראות? רע. אלטרנטיבה הרבה יותר טובה. תאמן את העיניים לראות טוב, תפוס אותו בדברים טובים. תהיה בלש לטוב, תפוס אותה בדברים טובים. איזה יופי, איזה סמלה צנועה. איזה יופי, איזה כיסוי ראש. איזה יופי, בדברים שהם טוב. תחזק את הטוב אצל מי שאתה מסתכל עליו, אבל לא פחות תאמן את העיניים לראות טוב. ואז במקום מבט מגביל, מקבע, ביקורתי, מקבלים מבט מעצים. מבט שמסוגל לפרוץ גבולות עבור מי שאנחנו מסתכלים עליו או עבור המשימה שאנחנו רוצים לבצע או מה שזה לא יהיה. הסתכלות על הטוב. למה אנחנו מעדיפים לעתים לראות רע? לא, אתם לא. כל השבים פה צדיקים, זה אתם לא שייך. אבל למה אנחנו לעתים, מה השור של העדפה הזו? לפעמים לראות את הדברים הלא טובים. השורש הוא, זה שמע מוזר בהתחלה, אבל אני מבקש תחשבו על זה. השורש הוא פחד מחיבור, פחד להתחבר. להסתכל על מישהו, על מישהי, על המציאות, בעין טובה, זה מכריח חיבור למציאות. חיבור, לאנשים לא קיבלו פירות, אז תביאו
אליי למישהו. בעין טובה להפתח
יפה. לבריאות, הנה, יצרו חיבור. אדם מעדיף להסתכל על דברים בפרספקטיבה כביכול של מרחוק, מה שיוצר מרחק, ובעין ביקורתית ושוללת, בעין שהיא לא מכריחה אותו להתחבר. כל חיבור בעולם, המשמעות האמיתית שלו, היא צמצום מרחב המחיה ו... למעשה אובדן המנעד הרחב של האפשרויות שיש לאדם שהוא לבד. לכאורה זה בדיוק ככה. אדם לבד, יש לו מנעד אפשרויות פתוח לחלוטין, למעשה. בוא לצורך העניין נבטל את החוקים החברתיים רגע. אם אני לבד, אני חופשי ומאושר. מתי מתחילה להיות משמעות לחוק חברתי? כשיש עוד אדם שאני צריך להתחבר איתו. להתחבר איתו לא משנה כרגע מה, להקים איתו עסק, לבנות איתו משפחה, להקים איתו יישוב, לבנות איתו בית, לעשות איזה דבר שלא יהיה. אם אני צריך לעשות איתו משהו, אני כבר צריך להתחשב בו. מרחב המחיה שלנו הצטמצם. מנעד האפשרויות קטן, לפחות בחצי. לפחות בחצי. עכשיו יש עולם שצריך להתחלק לשניים. זאת אומרת, צמצמתי לעצמי את מרחב המחיה. אגב, זו הייתה הסיבה שכנען סרס את נוח. כדי שנוח לא יביא עוד ילדים, והילדים יצטרכו להתחלק בירושה עם עוד יורשים. זו סיבה שמובאת בחז"ל. זו הסיבה שמהרגע שיש בעולם קין ואבל, יש בה רצח. כי קין ואבל היו צריכים להתחלק. בני די, בדלני די, באדמות, ברכוש, בזה, זה כבר צריך להתחלק. אתה צריך להתחלק, אתה מצמצם אותי, לא רוצה. אז מה הנטייה? הנטייה היא לשמור מרחק. איך אני שומר מרחק? אני רואה את השולל, אני רואה את הלא טוב. אני רואה בקיצור את הרע.
אבל בביקורתות כתב ילדים למשל.
כן.
למה זה השמורת מרחק?
אני אסביר לך. דני שאל כמה, איך כשאדם ביקורתי כלפי הילדים שלו, איך זה מתוך רצון ליצור מרחק? אז אני אסביר. א', זה לא בכל המקרים. יש ביקורת שהיא ביקורת שהיא ביקורת מוכרחת. היא מוכרחת. זאת אומרת, אדם לא יכול להיות, כשהוא רואה התנהגות שלילית בעליל, לפי תורה, אצל הילד הוא לא יכול להיות אדיש לזה. אתה צריך להציב לילד גבולות, אדם צריך להציב גם לעצמו גבולות. זה ודאי. אבל כשאדם עושה את זה, הוא עושה את זה לא על מנת ליצור מרחק מהילד במובן שדיברתי עליו קודם, אלא על מנת שהילד ילמד מה המרחק שהוא צריך לשמור מעניינים מסוימים. זו התנהגות מסוימת שלילית, אתה צריך לבטא שהוא צריך לשמור מרחק מזה. זה לא אומר, מה שאמרתי עד עכשיו, זה לא אומר שאין רע בעולם. זה אומר שיש דברים לא טובים, רק אני בוחר להסתכל על הטובים. במקרה שאני צריך לחנך את עצמי, או את הילד שלי, שיש לי חובה כזו, אז ודאי שאני מציב לו גבולות כדי לאפשר לו להתפטר ולפרוח. אם אתה לא מציב גבולות, אתה לא מאפשר לו להתפטר ולפרוח. אתה צריך ללמד אותו.
אבל אתה טוב שאתה עבורו.
ואתה חייב ללמד אותו שיש דברים ששומרים מהם מרחק. הדברים האלה הם הדברים הלא טובים. שומרים מהם מרחק, בוודאי. אבל אתה לא מלמד אותו להעדיף לראות רע. זה משהו אחר. כשאני מדבר על הסתכלות על הרע, זה מתוך השורש של העניין הזה, זה נטייה נפשית שלי לשמור מרחק מאנשים. אל תצמצמו אותו. ואז אם ההתנהגות שלו היא כזו, אני שולל אותו. אני לא מתקרב לכאלה. למרות שזה לא התנהגות אסורה על פי תורה. אני לא מדבר על התנהגות אסורה על פי תורה. התנהגות אסורה על פי תורה, אדם צריך להימנע ממנה, ולא להיות חלק ממנה. יוצא מה? יוצא, אגב, ורק אני אשלים את הנקודה הזו, אותם מקרים שבהם הורים מסוימים, לא בין השמים כאן, אבל מענישים או הופכים להיות בלשים לרע, זה בפירוש ליצור מרחק מהילד. בפירוש. כי הילד יותר מדי מזכיר להם את עצמם. יותר מדי מזכיר להם את עצמם. והם רוצים להתרחק מהתדמית ההיא. להתרחק ממנה, ליצור מרחק. אז הם מוצאים את הלא טוב. כדי ליצור את המרחק הזה, צריך להיזהר מזה מאוד. אצל המרגלים זה דבר פשוט. היה להם במדבר, הם היו בעלי מעמד אדיר. תחשבו על האירוע. אנחנו מדברים על אנשים מורמים מעם. לא היו כמותם. קחו את כל גדולי ישראל בכל הדורות. תעשו מהם בן אדם אחד, זה לא נשיא שבט אחד. זה ברמה הזו הגודל שלהם. עד שהיו כמעט כמו מלאכי אלוקים. יש תיאורים בחז"ל שהם הקומרה כותב עליהם אהובי עליון, עליהם, 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 על המרגלים, עליהם. הוא כותב אהובי עליון. אנשים האלה זכו לא רק לכל ניסי מצרים וניסי קריאת, ניסי ים סוף, אלא לניסי המדבר. זה ניסים יומיומיים 24/7. אמן, הסלב, העננים ועמוד האש. זה לא נתפס, אתם יודעים מה זה עננים? עננים זה ניקוי יבש, פילינג, פילינג, נכון? פילינג, ומקלחות, הכל 24/7. מזגן אוויר, שכחתי, מזוג אוויר, חזק כותבים מפורש. הם לא היו נפגעים מקרינה, הם לא היו, היה להם כל הזמן מזג אוויר שמאפשר לנשבת ללמוד בנחת, האור שהם צריכים יומם ולילה, בדיוק מה שמתאים, הכל מתאים. מי זוכה לזה? זה גדולי גדולים. אז ברור שהם פחדו לאבד את המעמד הזה. הם עשו חשבון, הם באים לארץ ישראל, בארץ ישראל הם לא באר שמטמיעה את התורה בתוך האיברים. לא מן שיורד המוציא לחם מן השמיים. צריך לתרוח, צריך לצאת לשדה, לחרוש, לעדור, לעבוד, להזיע, לחכות לגשם, להתפלל, כן יבוא, לא יבוא, לקצור, לטחון, לדוש, לזרות, ללוש, לאפות, 10 מלאכות, עד שאתה רואה כיכר לחם הקטנה, חלה אחת קטנה, וכמה מצוות, תפריש חלה, מאיזה מזה, תעשה כך, תעשה אחר. פה אתה כל בוקר, פתח האוהל, מוצא את מנת הלחם שלך, טועם בו איזה טעם שאתה רוצה, זה מבריא אותך. מן נקרא לחם אבירים, מאכל הנבלע באיברים, לא, אין יציאות, אין זה, אתה לא מבטל זמן גם על דברים בטלים, אתה כל היום יכול לתפקד, דבר נסגר. אז ודאי שהם חוששים מאיבוד המעמד הזה, יצטרכו להיכנס לארץ ישראל, כל הניסים האלה אינם, עכשיו צריך לתקן עולם במלכות שדי, זה דווקא לעבוד, דווקא להתאמץ, דווקא להתאתגר, דווקא בדיוק הפוך מנס. זה כל הזמן להיות בניסיון, לא בנס. כל הזמן להיות בניסיון. ניסיון, גם לכם את המילה נס. ניסיון זה לא ניסון, אבל יש את המילה נס בזה. כי אם אתה עומד בניסיון, אתה מתנוסס כמו שהנס מנסה את מנוסס את האדם. נס בבחינת דגל. זה הכוונה שלי. אז ברור שאם אדם היה, אם הם היו יוצאים מכוחו של המשלח, עם העיניים של המשלח, עם הדעת העליון של משה רבנו עליו השלום, של המשלח, ולא היו מפסיקים את החיבור אליו, אף לא לרגע אחד, אז הם היו מקבלים את ראיית הטוב שלו. אבל מהרגע שהם עשו נתק בינם לבין המשלח, ויצאו, ולא משנה כרגע הסיבה, יש המון סיבות למה הם עשו את זה ואיך הם נפלו מהמדרגה, אבל מה שלא קרה שם, הם איבדו את ראיית הטוב ורצו ליצור מרחק מארץ ישראל. לכן כל מה שהם ראו, למרות שאפשר, היום היה מישהו יוצא מארץ ישראל עם אשכול ענבים של למעלה משמונה טון, למעלה משמונה טון, 8,160, אני זוכר נכון את המספר, קילו של ענבים, אשכול אחד, כן? מכל העולם היו באים. כל העולם היו עומדים בתור. היו עומדים בתור לראות את הפלא. מי לא היה רוצה לחיות? מענב אחד אפשר היה לחיות 40 שנה. מענב. זה פלא עצום. איך אפשר לראות פרי כזה יפה? תאנה, רימון, כאלה פירות מדהימים, ולחשוב לא טוב. כשאדם רוצה לראות לא טוב, הוא רואה לא טוב. וכשהוא רוצה, אם הוא רוצה לראות טוב, אז הוא יראה גם בדברים שהם אובייקטיבית אפילו, נראים לא טוב, הוא יראה בהם טוב. זה הכל תלוי בתפיסת העולם שלנו, שאנחנו ניגשים אל אותו עניין. ולכן, הרבה פעמים צריך לנקוט עמדה. אתה בדרך עכשיו לאירוע, אתה בדרך עכשיו לטיול, אתה בדרך לבית מלון, אתה בדרך לעבודה, אתה יוצא מהבית, תעמוד רגע, תעמדי רגע, תתפללי על זה שנראה טוב. צריך להתפלל על זה, מבקש מהשם, השם תעזור לי לראות טוב. השם, אני מבקש לך לראות טוב. תן לי רצון לראות טוב. מכל המרגלים, מי מגיע דווקא לחיבור ולכן לא נופל בעצת המרגלים? כלב בן יפונה. מה כתוב עליו על כלב בן יפונה? וילך עד חברון. מה זה חברון? לשון חיבור. זה, 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 זה החיבור. חיבור לעבוד. חיבור. זה, זה העניין החשוב ב, בתיאור שהוא הולך דווקא עד חברון. כן? ויבוא עד חברון, הגמרא בסוטה אומרת, כלב לבדו הלך שם ונשתתח על קברי אבות, שלא יהיה ניסת לחבריו להיות בעצתם. ניסת זה גם נס, נכון? ניסת זה ללשון יסיתו אותו. אבל זה כתוב כמו נס. אתה רוצה לעמוד בניסיון, יש לך אפשרות. מה אתה צריך לעשות? אתה צריך לדעת שאתה צריך להתחבר. במקרה הזה, להתחבר לכוח האבות, לכוח של המשלח, לכוח של משה רבינו, לכוח של ה... לקוח של הטוב, לרצות לראות טוב, ואז ממלך, כשאתה בא עד חברון, אתה מחובר ולא מתנתק. אני לא מתנתק, אני לא מסתכל בעיניים של מי שרוצה לייצר מרחק, אלא אני מסתכל בעיניים של מי שרוצה לייצר קירוב, התקרבות, חיבור. זה עיניים שרוצות לראות, לראות טוב. יהושע, איך הוא זכה לחיבור? הוא קיבל ברכה ממשה רבינו עליו שלום. יא יושיעך מעצת מרגלים. בעקרא יהושע בן נון, יהושע. יהיה יושיעך מעצת מרגלים. מה הכוונה יהיה יושיעך מעצת מרגלים? המרגלים, המרגלים, העיצה שלהם תהיה ליצור ריחוק, ויוד קי, אמא ואבא, יוד קי, איך היוד נקראת? אבא. ואיך היא נקראת? בינה אמא. אמא ואבא שהם תמיד יחד, הם תמיד יחד, הם חיבור, להתחבר אליהם, יא יושיעך מעצת מרגלים. לנו לשם אחר של הקדוש ברוך הוא, כי יוד קי מסמל את החיבור, הם טרן רעין דלה מתפרשים. כך אומר הזוהר הקדוש. הם שני חברים שלא נבדלים זה מזה אף פעם. אז הוא מחבר אותו לכוח הזה. מי מחבר אותו? משה רבינו עליו השלום, הדעת העליון. הוא המנהיג של עם ישראל הבא. היה צריך להציל אותו. לכולם הייתה בחירה חופשית. גם ליהושע בן נון הייתה בחירה חופשית. גם לכלב בן יפונה הייתה בחירה חופשית. במסגרת הבחירה החופשית שלהם, הם החליטו לקבל על עצמם את החיבור, לצאת עם רצון טוב. לצאת עם רצון לראות טוב. והאחרים יצאו עם רצון לבדוק. זה הבדל. זה הבדל גדול. אם אני הולך לאיזשהו מקום, ואני רוצה לראות טוב, או אם אני הולך לאיזשהו מקום ואני אומר, נראה מה יהיה, זה שתי בחינות שונות לחלוטין. אני לא מדבר אם אני הולך לאיזשהו מקום ואני אומר, בוא, בטוח יהיה על הפנים, ואז אני מתחיל לחפש את מה לא בסדר, ומה לא טעים, ומה לא זה, ומה לא זה. אלא אני אומר, אפילו אני נשאר כביכול ספקן כזה, שהולך לבדוק. השארת את הפתח לראות את הלא טוב, לייצר את המרחק, הנטייה הטבעית של האדם היא לא לצמצם לעצמו את מרחב המחיה, ואז לראות הרע, אלא, ואז, אם מצמצם לעצמו את מרחב המחיה, זה כשהוא רואה טוב, כביכול. אם הוא לא מצמצם לעצמו את מרחב המחיה, זה אם הוא רואה רע, ואז הוא נבדל מאותו אירוע, מאותם אנשים, מאותה חברה, מאותם השלויים, והוא נשאר כאילו לבד, ועם יותר מרחב מחיה.
הוא
רצה לראות אותו, כן. הוא היה בטל למשה לחלוטין. נער לא ימיש מהאוהל. הוא היה בטל לחלוטין. הוא היה בחינת לבנה כלפי משה. משה, פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. הדבר הראשון שזה אומר, עוד לפני שאני מדבר עכשיו על... שאני לא מתכוון לעשות את זה עכשיו, הדבר הראשון שצריך להבין מזה זה שיהושע בטל לגמרי למשה רבנו עליו השלום. הוא מקבל את כל האור של משה ומעביר אותו הלאה. אין לו הערה משל עצמו. זה הלבנה. דלת לה מדרמה ולא כלום. אין לה משל עצמה שום אור. הוא מקבל את אור השמש, משפיעה אותו הלאה. זה היה הבחינה של יהושע. נער לא ימיש מן האוהל, זה שמסדר את הספסלים בבית המדרש, זה אותו יהושע, שהוא בטל לחלוטין, שהוא ענב, שהוא זה, זה הוא צריך וראוי שיהיה מנהיג בעם ישראל. הוא מתחבר למשלח, הוא מתחבר לכוח הזה. נכון, יש משנה באבות, רב לויטס אומר, נכון? מאוד מאוד הווה שפל רוח שתקוות אנוש רימה. תקוות אנוש. מה היא קשרה רחב שם? מה היא אומרת לנו? תקוות חוט השני. תקוות חוט השני. יש קו, יש קו. יש קו, תקווה משום קו. קווי לשם, חזק ויאמץ לברם. זה קווים, זה מערכת של קווים. יש קו שצריך לתפוס. הקו של הווה שפל, הווה מאוד שפל רוח. יענב, אל תתפוס מצלך. אל תחפש כל הזמן לייצר לעצמך מרחב כזה שהאגו יהיה לו מקום להתנפח. אל תהיה מלא בעצמך עם עצמך. אלא אתה צריך בסופו של דבר לזכור שהתיקון הוא בחיבורים, לא בפרדות. טוב, מי שמאבד את האפשרות לראות טוב, אז הוא בסוף חופר את הארץ. חופר זה לשון חרפה. זה לשון חרפה, אותיות חרפה. הם חפרו את הארץ, מצאו, מחפשים את נקודות החרפה, את הנקודות הלא טובות. לראות את ערוות הארץ, את המקום הנמוך, הזנותי, הלא טהור ולא יפה. שזה הפוך מלטור. תייר לא הולך לראות את המקומות הלא יפים. תייר שהולך לאיזשהו מקום, הולך לראות את המקומות הכי יפים. הולך לראות את הפלאים, את הפלאות שיש באותו מקום או באותה הארץ. איפה הם איבדו את הלטור, את הארץ? בדיוק בנקודה הזו. ברגע שהעיניים שלהם, נקודת המבט שלהם הייתה מתוך רצון לא לראות את הטוב אלא לראות את הרע, אז הם חיפשו את החרפה, חפרו את הארץ. כלל, 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 גם לגברים גם לנשים לא לחפור. שחופרים לא אוהבים. מי שחופר לא אוהב. לחפור זה לחפש חרפות. לא צריך. יש עניין של שוחח, יש עניין של לדבר, יש עניין של להביע דעה בכלל, בכבוד ובאהבה. לחפור לא בין אוהבים, לא בין אוהבים. זה לחפש את נקודות החרפה. זה לא דבר חיובי. צריך להימנע מזה. זהו. אז הייתה לי איזו אשליה שאנחנו נספיק פה עוד כמה נושאים. בואו ננסה לסיים עם זה ולראות אם נספיק לפחות עוד נושא אחד קטן. לפחות סיפור, משהו. עיקר הלימוד מחטא המרגלים זה באמת נושא של לשון הרע, הוצאת דיבה, הם מוצאים דיבה לארץ, הם מדברים לשון הרע, רש"י מזכיר, למה נסמך פרשת המרגלים לפרשת מרים, שרשעים אלה, כן, לקטה לפקי דיבה, גבוה באחיה, הרשעים הללו ראו ולא לקחו מוסתר. זאת אומרת, בהחלט כבר רש"י הקדוש קושר את העניין ללשון הרע, להוצאת דיבה. מוציא הלשון הרע הראשון, מוציא הדיבה הראשון, היה כמובן, כמו שידוע לכולנו, הנחש. הנחש. הנחש הוציא דיבה מתוך מה שהנחש, שהוא נון נחש, הוא מלך החישות והחושים. הוא זה שכל הזמן מחפש להרגיש. הכל אצלו בא מלחוש, לחוש, לחוש. כל הזמן, כל הנון שערים אצלו צריכים לנבוע ולבוא לידי ביטוי וסיפוק של רגשות כאלה. כל מיני רגשות, תאוות. כל מיני רגשות, זה הנחש, והוא עושה לשון הרע לא פחות ולא יותר על הקדוש ברוך הוא, לא פחות ולא יותר. הוא נהנה מלשון הרע שהוא עשה? לא נהנה. בסופו של דבר מה הוא קיבל? עפר. כי המאכל שלו זה עפר, כך התורה אומרת. כי עפר תאכל כל ימי חייך, גחונך תלך ועפר תאכל כל ימי חייך. שואלים חז"ל, יצא שהנחש הרוויח, יש לו אוכל זמין כל הזמן. תשובה של חז"ל היא לא שימשיך לאכול עפר. כן, עפר, אוכל זמין, עפר, איזה טעם יש בעפר? התשובה של חז"ל היא לא זו. התשובה של חז"ל היא, מי שיש לו אוכל זמין כל הזמן, לא מרים את העיניים לשמיים ולא מתפלל פעם אחת. אין לו שום קשר עם הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, התשובה של חז"ל היא, תשמע, אתה יודע מה בסופו של דבר יוצא אם מוציא לשון הרע? הוא לא נהנה מהלשון הרע בכהוא זה, ומה שהקדוש ברוך הוא יגרום זה שהוא יהיה כל כך רחוק מהשם שהקדוש ברוך הוא כל כך לא רוצה קרבה אל האדם הזה, לא רוצה שירים את הראש אליו ולא שלא יבקש ממנו ושלא ידבר איתו, מה שנקרא, שהוא ייתן לו, הוא יספק לו את כל החושים עם כל החומר וכל מה שיש בעולם החומר והחישות והחושים, הוא ייתן לו רק שלא יחזור לו, רק שלא ירים את הראש ויגיד השם אני צריך משהו. זה דבר היום ונורא, היום ונורא. תחשבו, גם מצרים כזו, מצרים השתות הנילוס כגן הירק, חז"ל בספרים הקדושים מתארים את מצרים כארץ הנמוכה ביותר בעולם, ומה שיש בנילוס שמשקה זה כדי שהמצרי, לא המצרי של היום דווקא, כן, המצרי במובן הרוחני, של לא ירים את הראש לקדוש ברוך הוא ולא יבקש ממנו כלום. ארץ ישראל לעומתה בדיוק הפוך, אתה כל הזמן צריך להרים את הראש, לבקש גשם, לבקש, 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 הכל תלוי במה שאתה מבקש. שואלים על הגשמים, שואלים על הטל, אנחנו כל הזמן, כל עמידת 18, כל תפילת 18 אנחנו מבקשים פעמיים. זה להרים את הראש להשם יתברך, זה ליצור איתו קשר. יש גמרא בתענית שיבוא משיח, תענית ח', שיבוא משיח, אז כל החיות יתקבצו אצל הנחש ויגידו לו, נחש, מה, איזה הנאה יש לך? איזה הנאה יש לך? אריה נושך ובולע, הזאב נושך ובולע. מה יתרון יש, זה לשון הגמרא, מה יתרון יש לבעל לשון? תקשיבו, המילה בעל, אתם זוכרים, זה בעל. מה היתרון יש למי שהזיווג שלו זה עם לשון? זו השאלה. והתשובה, אין תשובה. אין תשובה בגמרא. ההבנה שאנחנו צריכים להשיג, ובמיוחד בימינו, היום אין מרגלים, היום יש מגדלים, כן? יש כל הזמן בגוגל, אנשים בגוגל, לא מרגלים, כמו שהטריפולטאים אומרים בלי ריש גימל, זה מגדלים, כן? אנשים שהולכים לגוגל, זה מה שיש לנו. אבל אם אנחנו מסתכלים גם על כל הפחדים, על כל האימות שיש, נזכר, כל האימות גם באים מהגוגל. פרסמים לך מאמר, קפה לא בריא, זה מכוניות פולטות עשן, לא בריא לזה, והמטוסים קוראים את האוזון וזה לא בריא לזה, ובשר אדום לא בריא, וחלב לא בריא, וגלוטן לא בריא, והאול לא בריא. בקיצור, אתה מקבל כל הזמן פחדים, פחדים, פחדים. אתה שומע אנשים, באמת אני שומע אנשים, הם כבר לא יודעים מה לאכול, הם כבר לא יודעים מה לאכול, כי זה לא טוב וזה לא טוב, זה לא טוב וזה לא טוב, וזה נוגד את זה וזה נוגד את זה וזה נוגד את זה וזה נוגד את זה, ופחדים על פחדים על פחדים על פחדים. המגגלים כמו המרגלים, הם רוצים להיות הראשונים שמגלים. לא תמיד צריכים להיות הראשונים שמגלים, לא תמיד. אני ארוץ, אני אגלה מה הארץ הטובה היא עם רפא, העם היושב והחזק הוא עם רפא. לא חייבים. אדם יכול לחיות את החיים גם בלי לרוץ לחפש להיות ראשון בידיעות, שזה בדרך כלל טריגר ללשון הרע. טריגר. המגגלים, שהם רוצים להיות ראשונים בפרסום הידיעות, למה הם עושים את זה? למה הם רוצים לדעת ראשונים? כדי להפיץ מיד, להפיץ. למה צריך את זה? מיד תפרסם את התמונה הראשונים, מיד תפרסם את האמירה הראשונים, שמעתי זה אומר ככה, שמעתי את ההוא אומר ככה, שמעת? שמעתי, שמעת? זה הפצת לשון הרע. הרבה מאוד פעמים גם דיבה, או בלשון החדשה שלה, שיימינג, בצורה החדשה שמדברים עליה. אנחנו צריכים לפחד מדבר אחד, והדבר שאנחנו צריכים לפחד ממנו זה יראת השם, שתהיה לנו יראת השם. כמו שכתוב, שהמפחד מאחד לא מפחד מאף אחד. היכולת שלנו לחיות חיים מאושרים תלויה בזה שלא לא יהיו לנו פחדים אשלייתיים. פחד מלא ידוע, פחד מלא ברור. כי נכון, יש הרבה דברים שאנחנו לא יודעים. וזה נכון שזה מאוד יכול להכניס אותנו מהר מאוד לפחדים. בתנאי אחד אתה לא תיכנס לפחד. שאתה יודע שאתה יש לך קשר עם בורא עולם, ובורא עולם לעולם יוביל אותך למקום טוב. גם אם אתה לא מבין את הדרך, וגם אתה לא מבין את הסיטואציה, וגם אתה לא מבין את האירוע, אבל אתה יודע שאתה על הרכבת שנהג בקטר שלה, זה בורא עולם. הוא לוקח אותך מנקודה A לנקודה B, בוודאות של 100%, ב-B מחכה לך טוב מוחלט. עכשיו בתור הקרון אתה לא מבין, אתה לא מכיר את הדרך, אתה לא מבין את המהירות, אתה לא מבין את התנאים, אתה לא מבין שום דבר. אבל יעזור לך לרוץ במעלה הקרונות, לכיוון, לאיזה כיוון שלא יהיה, זה יעזור לך להיפלט מהרכבת או ללכת למקום אחר. כן? אתה רואה גם הרכבת יצאת מחיפה לבאר שבע. ואתה פתאום רואה מישהו רץ לאורך הקרונות לכיוון חיפה. שואלים אותו, לאן אתה הולך? אני רץ לחיפה. מתוקי, אתה בסוף תגיע לבאר שבע, לא משנה כמה תרוץ בתוך הרכבת. השם בסוף לוקח אותך למקום הכי טוב, הכי טוב. זה הרכבת. לא יעזור לך לרוץ במעלה הרכבת. זה תנועות בניוטרל, זה סתם להתעייף, זה לבזבז אנרגיה. במקום לא נכון. אם אדם, כתוב, מצד שני כתוב, אשרי אדם מפחד תמיד. או תיקח גור חתולים ותינוק, תעלה אותם לראש גג. כן? התינוק מיד ירוץ, יקפוץ מהגג. הגור חתולים לא, הוא לא יקפוץ. הוא ירתע באופן אינסטינקטיבי. נו, כן, אבל זה בדיוק העניין, זה תינוק. אין לו דעת. שזה אנחנו לא נשאר עם תינוקות. אנחנו אמורים לגדול, לפתח דעת. הדעת היא הקשר, המכשיר שיכול לקשר אותנו לדעת עליון. לדעת את הבורא, וידעת את השם אלוקיך. והידיעה הזו היא לדעתו של משה רבינו עליו שלום, שנתן לנו את התורה, הוריד לנו את התורה. והיא ידיעה שמשחררת אותנו מכל הפחדים האחרים, כי גם מה שהוא לא ידוע עבורי באותו רגע, באותו קטע, באותו מקטע של החיים, אני יודע דבר אחד, אני רגוע לגמרי, אני בידיים של בורא עולם, אני על הרכבת שהוא נהג הקטר שלה. היא תגיע ליעדה, והיא תגיע בביטחה ליעדה, והיא תגיע ב-100% למקום הנכון. אין טעויות, הוא לא מתברבר, הוא לא טועה, הוא לא שום דבר. וזה היתרון העצום, היתרון העצום, יש לנו עוד כמה דקות, אז אני הייתי רוצה בכל זאת לדבר על עוד עניין אחד קטן. אני רוצה לפרגן לנשים היום. אז יש כלי יקר, אני תמיד פרגן לנשים, אבל היום במיוחד, כי הכלי יקר אומר דברים מדהימים. הכלי יקר אומר, קראנו קודם, שלח לך אנשים, נכון? שלח לך אנשים, ורשי וחזל וזה מדברים כמה הם היו חשובים האנשים וכולי. אומר הכלי יקר דבר שהוא מבהיל. אומר ככה, דבר אחר, לכך פרט אנשים. לכן הכתוב אמר אנשים. לפי שאמרו, למה הוא אמר אנשים? אני יכול להגיד נשיאי המטות. למה הוא אומר דווקא אנשים? ולפי שאמרו רבותינו בילקוט שמעוני, האנשים היו שונאים את הארץ ואמרו ניתנה ראש ונשובה מצרימה. ואנשים היו מחבבות הארץ ואמרו תנה לנו אחוזה. בנות צלופחד, מה הן אומרות למשה רבנו? תנה לנו אחוזה. ועל כן אמר הקדוש ברוך הוא, לפי דעתי שאני רואה בעתיד, היה יותר טוב לשלוח נשים המחבבות את הארץ כי לא יספרו בגנותה. זאת אומרת, כשרשי כותב לדעתך, אז הכלי יקר מבין את הלדעתך של רשי, זה לדעתך יותר טוב לשלוח אנשים. תדע לך, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, לדעתי היה יותר טוב לשלוח נשים. כי הן מחבבות את הארץ. ולא יספרו, כי לא יספרו בגנותה. אבל לך, לדעתך, שאתה סבור שקשרים הם האנשים, ואתה סבור שארץ חביבה עליהם, תשלח אנשים. וזהו, שלח לך לדעתך אנשים. אבל לדעתי היה יותר טוב לשלוח נשים, כאמור. זאת אומרת, הכלי יקר מדגיש את ההבדל התהומי בהסתכלות של איש לעומת אישה על החיים. כי המדבר והכניסה לארץ ישראל זה החיים שלנו. זה תיאור החיים שלנו. כל אחד עובר 42 עשרות בימי חיה, וכל אחד בסופו של דבר רוצה להגיע לארץ ישראל, לארץ הקודש, וכל אחד רוצה לקיים את המצוות בארץ הקודש, בארץ ישראל, בארץ העליונה, כמו שדיברנו קודם. אז האנשים ניתנה ראש ונשובה מצרימה. אנשים נה לנו אחוזה. הסתכלות שונה לחלוטין של אישה למול איש. עכשיו תזכרו במה שאמרנו קודם. ארץ ישראל היא כמו אישה. היא כמו אישה. ארץ ישראל היא כמו אישה. אז בכל המהלכים שהולכים לכיוון ארץ ישראל, נשים לא מעורבות באירועים שלילים. חטא העגל הייתה אישה מעורבת? לא. היו צריכים לתלוש להם האוזניים, בכוח, הם לא יסכימו לתת את התפשיטים. חטא המרגלים יש אישה? אין אישה. אף לא אחת.
כוח
אין.
כוח
הוא. לא. כוח, כוח זה שאלה, קודם כל כוח זה השאלה על מה אתה מדבר. כוח הייתה אשתו של און בן פלט, חוכמת נשים בנתה ביתה. ואיוולת בידה תרסנו, זה אשתו של כוח. זה...
בסדר.
אוקיי. מה הכוח הנשי הזה שהופך דווקא את הנשים ליותר מחוברות לארץ ישראל? אז קודם כל כמובן הקשר של אישה לאישה. ארץ ישראל אישה, אבל לנשים, וזה מה שצריך לשים לב בדברי הכלי יקר, נשים הן לא רק אוהבות את ארץ ישראל, הן מחבבות את הארץ. כך אומר, היה יותר טוב שלך נשים המחבבות את הארץ, כי לא יספרו בגנותה. יש קשר, יש חבל אדיר שקושר את הנשים לארץ המובטחת, ארץ ישראל ברמה המטאפיזית שלה, לא רק הגיאוגרפית. והחבל הזה עשוי משלושה גידים שמייצרים את המילה חבל. חטא זה חיבה, מחבבות את הארץ, חיבה. בית זה בכי, ולמד זה לשון. לשון. זה נאמר בזכות נשים צדקניות מגלו ישראל, ובזכות נשים צדקניות עתידים להיגאל. במצרים מי עורר את הגברים, את החיבה, מי עורר את החיבה בין איש לאשתו? אנשים. תחת התפוח עוררתיך. בחטא העגל היו אנשים שסרבו לזה, חיבבו את משה, חיבבו את ההנהגה של משה רבנו, ולא רצו שום תחליף. לכן סרבו לתת את התכשיטים. חטא המרגלים, אין מעורבות של נשים בכלל, משום שהן מחבבות את הארץ, הן לא יצאו. יש הבדל, ובזה אני רוצה לסיים, בין ההסתכלות של אישה ובין ההסתכלות של איש. האנשים, גברים, בכוח ה... שכל, כוח החוכמה, הם מנתחים מהלכים על סמך מה שהיה לנו כבר בעבר. לוקח דברים שאירועים שהיו בעבר, ומנתחים את העתיד לפי האירועים שקרו בעבר. הנשים, זה חוכמה, אבא, חוכמה. אבל הנשים שהן באות מבינה, אז נקודת המבט שלהם, האופן שבו הן חושבות הוא מעט שונה. הן שואלות את עצמם, מה עומד להיות לנו כאן? מה עומד להיות לנו כאן? לא מה היה לנו כאן כבר, אלא מה עומד להיות לנו כאן. הדגש שלהם זה ראיית פני העתיד בצורה יחסית אופטימית. לכן הכלי יקר אומר מחבבות. כי ראיית פני העתיד באופן אופטימי מאפשרת לאישה לא רק לאהוב, אלא גם לחבב. שלחבב, חיבה זה אהבה עם מחויבות. אהבה היא מחויבות. לכן התנועות הראשונות לעלייה לארץ הייתה חיבה ציון, הייתה תנועת חיבה ציון, לא אהבה ציון, אלא חיבה ציון, כי עלו אנשים שהייתה להם מחויבות לרעיון והסכימו. מחויבות זה לא רק לדבר על זה. מחויבות זה לבוא הנה, לייבש ביצות, לעשות מה שצריך, להילחם על זה. זה הרבה יותר מאהבה, כי אהבה אתה יכול להביע בדיבור, אתה יכול לדבר, לתת שורה סמלית, להביא פרח, זה מבטא אהבה, נכון? אבל חיבה זה כבר מחייב מעשים הרבה יותר גדולים. אתה צריך להביא פרנסה, אתה צריך להביא, אתה צריך להיות כתף, להישען, אתה צריך לעשות דברים הרבה יותר רציניים, אתה צריך לצמצם את הרצונות שלך, וכיוצא בהם. אז כיוון שאבי לא פה, ועכשיו 21:01, נעצור פה בעזרת השם, נזכה לחיבת ציון, חיבת הארץ, נזכה בעזרת השם לראות טוב, לדבר טוב, לחשוב טוב, אמן כן יהי רצון.
אמן. רק וברוך.
ברוכים תהיו.